קשת כל שידורי תורה, יום שני, שיעור בפרשת השבוע, שיעור יינתן היום על ידי הרב דוד נתיב.
שלום שלום, פרשת ויצא היא פרשה שעוסקת ב-20 שנה, 20 שנה שבהם יעקב אבינו נמצא בבית לבן. יעקב אומר את הדברים בצורה מפורשת בסופה של הפרשה, כאשר הוא מתאר ללבן בזעם רב בסיכום של אותם שנים. זה 20 שנה אנוכי אימך, והוא מתאר לו פה את מה שהתחולל באותם 20 שנה. חז"ל הם מספרים לנו, וגם מתוך חישוב די פשוט שאפשר לעשות מפשוטי הכתובים, שאנחנו עסוקים בין שנת 77 לחיי יעקב לשנת 97 של חיי יעקב. יעקב אבינו חי 20 שנה אצל לבן, ובעיקר סיפרה לנו התורה על מה שהתרחש בין השנה השביעית לשנה ה-14. כאן אנחנו מוצאים את עיקר התיאור היותר מפורט. מלבד זאת סיפרה לנו התורה את מה שקרה בתחילה ובתחנות המעבר. למשל, המסע מארץ כנען, יציאתו מבאר שבע והליכתו לחרן וההגעה. לאחר מכן, לאחר ההסכם על עבודתו הקשה, כפי שתתברר בהמשך, הכתוב לא סיפר דבר וחצי דבר. 7 השנים של העבודה קשה עברו לנו באף, וכאשר הסתיימו אותם 7 שנים, יעקב פונה ללבן ומבקש שההסכם יתבצע במלואו. את עבודתו הוא כבר עשה, וכאן הוא מבקש שלבן ימלא את חלקו שלו. ויעבוד יעקב ברחל 7 שנים, והיו בעיניו כימים אחדים באהבתו אותה. אכן לא הם עברו כימים אחדים, למרות הקושי הגדול שהוא מתאר אותו בהמשך, אבל הם בהחלט, הכתוב לא מספר לנו בפירוט את מה שקרה באותם 7 שנים. מידך, אנחנו שומעים על התיאור של אותם 7 שנים בתווך שבהם נולדו הילדים. והכתוב מקדיש לעניין הזה פרק זמן ארוך מאוד. ללמדנו שהדבר החשוב שהכתוב מייחס לשנים הללו, לידת השבטים. ואכן לידת השבטים וכל מה שכרוך סביב העניין הזה היה בעצם מבוא גדול לכל מה שיקרה מכאן והלאה בהמשכו של ספר בראשית, ביחסים הפנימיים של בני יעקב ובית יעקב בכלל, ובהמשך לא רק בין בני יעקב ובית יעקב בכלל, אלא גם בדברים הנעוצים והקשורים בהמשך בתורה כולה ובתנך כולו. יחסי השבטים שנקבעים ונגזרים כאן הולכים להיות התשתית ליחסי השבטים בינם לבין עצמם, ובהמשך בין יהודה וישראל או בין חלקי העם השונים. ולכך נכוון את דברינו הפעם. ובכן, הכתוב מספר לנו שבמשך אותם שנים שעבד יעקב ברחל, קיבל בעצם בסוף לא רק את רחל, אלא גם את לאה וגם את בלהה וגם את זלפה, ובאיזשהו מקום הוא בסופו של דבר מוצא את עצמו עם 4 נשים. מ4 הנשים הללו נולדו לו בבית לבן 11 שבטים, 11 בנים, ובהמשך בהגעה לארץ בעוד כ-9-10 שנים לאחר עזיבת, לאחר שיוסף נולד, אנחנו נמצא את לידת בנימין הבן ה-12. ואכן כאן אנחנו מוצאים מערכת יחסים סבוכה מאוד. רחל היא עיקרו של הבית. רחל נקראת אשת יעקב. היא הייתה הגורם שבעתיו הסכים יעקב לעבוד, וכל השאר באו לו לא מתוך התוכנית המקורית. הדבר הזה יש לו השלכות מאוד מאוד משמעותיות. והכתוב מספר לנו על כך שכבר בתחילת הדרך, ויבוא אל רחל, גם אל רחל, ויאב גם את רחל מלאה, ויעבוד אמו עוד 7 שנים אחרות. 7 שנים הנוספות נכפו עליו, והוא מוכן בשביל רחל לעשות כך. ופה אנחנו מוצאים, מתחיל המתח הגדול בין הנשים, בעקבות העובדה כי וירא השם כי שנואה לאה, ויפתח את רחמה ורחל עקרה. הנה קורה פה משהו כואב. דווקא האישה האהובה, שממנה רצה להעמיד יעקב אבינו צאצאים, דווקא היא עקרה ומנועה מבנים, ודווקא הזאת שפחות אהובה, לאה, דווקא היא זו שהיא ולדנית. והיא אכן יולדת, כפי שנראה, 7 פעמים במשך 7 שנים. היא יולדת כל שנה. ואכן ותר לאה ותקרא בן, ותקרא שמו ראובן, כי אמרה, כי ראה השם בעוניי, כי אתה יהבני אישי. אכן, הנה בשמות הבנים, שיקעו הנשים את התחושות, את הרגשות. הרגשות הסוערים, הרגשות הכואבים, הרגשות הבעייתיים, הם שוקעו בשמות הבנים. ואכן אנחנו שומעים על ראובן שראה השם בעוני. והיא מקווה שאתה יהבני אישי. הנה ילדתי לו, בן בכור, אני הקמתי לו צאצאים, לא אחותי רחל. ותר עוד ותלת בן, כי שמע השם, ותאמר כי שמע השם, כי שנואה אנוכי, ויתן לי גם את זה, ותקרא את שמו שמעון. שמו שמעון הוא שם שבא לבטא פה מציאות של שמיעה בקולו. היא חשה שנואה, היא חשה עדיין מבודדת, למרות שהיא ילדה לו כבר שני בנים, והיא חשה שהשם שומע אליה ומזכה אותה בבנים. אין ספק, ככל שהיא יכלה לבטא את הדברים הללו, הרי רחל חשה בכאב ביתר עוצמה. ותר עוד ותלת בן ותאמר, אתה הפעם ילווה אישי אליי, כי ילדתי לו שלושה בנים, על כן קרא שמו לוי. כבר מאיר אחד הפרשנים, שנשמע אולי על דרך הבדיחות, אבל אתה ילווה אליי אישי, יש לי שתי ידיים, את ראובן אני אקח ביד אחד, את שמעון ביד השנייה, ואילו את לוי יצטרך לצורך זה להצטרף אליי בעלי יעקב. זאת המציאות וזהו המצב שבעתיו אנחנו נצטרך עכשיו לקבל את הבעל שילווה אותי. ותר עוד ותלת בן ותאמר הפעם עודה את השם, על כן קראה שמו יהודה ותעמוד מילדת. בלי להיכנס כרגע לדיון מה זה ותעמוד מילדת, היא כמה זמן היא לא ילדה, כל הזמן היא הייתה בהיריון או יולדת, אבל זאת שאלה שהיא בפני עצמה וטיפלו בה פרשנים. אבל מעבר לכך, הדבר המעניין והמרתק הוא שיש לנו פה סיטואציה שבה היא מודה להשם. הפעם עודת השם. זאת פעם ראשונה שאין פה כמיהה להילווה אל האישי, אין פה כמיהה לאתה יאהבני אישי, אין פה כמיהה שאני שנואה. כנראה שאחרי הפעם הזאת ההודיה הגיעה לשלמותה. הנה בלידת יהודה נוצר איזשהו איזון. איזון בקשר שבין לאה ליעקב. והרי במקביל הקשר בין רחל ליעקב נפגם. כי היא ראתה שהנה היא הופכת, נדחקת הצידה. ולאה בגלל היותה ולדנית תפסה מקום מרכזי. ואכן מיד הכתוב מעיד על הפעם עודה את השם ללא שום טרוניה, ותרא רחל כי לא ילדה ליעקב, ותקנה רחל באחותה. ותאמר אל יעקב, הבה לי בנים, ועם עין מתה אנוכי. הנה כי כן אנחנו מוצאים פה סיטואציה שמבטאת נאמנה את המציאות הזאת. סיטואציה שבה אנחנו יכולים לראות כיצד התהליך הזה של התקרבותה של לאה והתרחקותה של רחל, והשמות מבטאים אכן נאמנה ומשקפים את טיב היחסים שהתפתחו בין הנשים לבין יעקב. המתקפה הזאת שרחל תוקפת את יעקב, וההתנערות שיענה ליעקב, ויחר אף יעקב ברחל, ויאמר התחת אלוהים אנוכי, אשר מנע ממך פריבתן. הנה כי כן דברים שלא שמענו עד כה, והמציאות השתנתה. מי שמתהלכת עכשיו רגועה יותר, היא לאה, הפעם עודה את השם, לעומת רחל, שהיא הגיעה להתפרצות, ויעקב גם עונה לה במטבע קשה, התחת אלוהים אנוכי אשר מנע ממך פריבתן, מה את רוצה ממני? אני אינני אשם ואינני יכול להושיע אותך. ואז בא פתרון הביניים, ותאמר, הנה עמתי בלהה, בוא אליה, ותלד על ברכי, ויבנה גם אנוכי ממנה. את הפטנט הזה כבר עשתה שרה אמנו, כאשר היא נתנה את שפחתה הגר, והיא רצתה להיבנות ממנה. גם זה תהליך פסיכולוגי מוכר וידוע, שנשים לאחר שהיו עקרות שנים הרבה, ואימצו ילד, התהליך הפסיכולוגי שלא תמיד מובן כיצד הוא משפיע, אבל יש בכוחו לגרום לכך שיוולד, והיא תהפוך להיות ולדנית מכזאת שמנועה מללדת. ואכן אנחנו מוצאים פה שהיא רוצה להיבנות ממנה, והיא נותנת את בלהה שפחתה, ויעקב אכן מביא אותה למצב של לידה, הריון ולידה, ותר בלהה ותלד ליעקב בן. ובכן גם זאת נקודה מאוד מעניינת. הכתוב מספר לנו שיולדת את הבן ליעקב, ותאמר רחל, והיא זאת שקוראת את השם. עד כה ראינו שמי שקורא את השם היה, הייתה האם שילדה אותו, וכך גם קרה ביחס לראובן, לשמעון. אמנם בלוי הכתוב מדבר, כן, על כן קרא שמו לוי, וגם פה כבר מוצאים את האיחוד של שבט לוי, שיעקב קורא לו בשם ולא האם. גם זה אולי איזה משהו שמבטא את התזוזה ביחס של יעקב אליה. בכל מקרה, אנחנו שומעים שהפעם מי שקורא את השם היא דווקא האם, דווקא הגבירה. ורחל קוראת ותאמר רחל, דנני אלוהים וגם שמע וקולי ויתן לי בן. על כן קראה שמו דן. היא חשה שהיא נותנת בן, היא נתנה את הבן הזה, היא קוראת לו בשם, כפי שקרא לה עד עכשיו לאה. האם היולדת היא הקוראת שם, והיא חשה פה כיולדת. ואתר עוד ותלת בלעה שפחת רחל בן שני ליעקב. היא יולדת אותו ליעקב. ותאמר רחל, נפתולי אלוהים נפתלתי, עם אחותי גם יכולתי. ותקרא שמו נפתלי. הנה כאן מדברים על הנפתולים מול האחות. אנחנו שומעים פה את הדיון שדן הרחל מול האלוקים. ושמע אלוקים בקולי. הנה גם פה השבר הגדול בהתייחסות הפנימית. ואנחנו שומעים בהמשך, ותראה לאה כי עמדה מילדת, וכבר הערנו קודם עד כמה היא לא ילדה, כאשר היא צריכה להשלים שבע לידות במשך שבע שנים. ותיקח את זלפה שפחתה, ותיתן אותה ליעקב לאישה. מעין מה שעשתה רחל. ותלת זלפה שפחת לאה ליעקב בן. ותאמר לאה, בא גד, ותקרא את שמו גד. גד במובן של מזל. חיש גד, אנחנו מכירים את זה היום. הנה גד הוא מזל. היא קוראת לו גד. כי הנה בא מזל, כיוון שהמערכת מתרחבת. ותלת זלפה שפחת לאה בן שני ליעקב. ותאמר לאה, באושרי כי אישרוני בנות. ותקרא את שמו אשר. הנה היא זכתה לאושר נוסף. המתח הגדול הזה, שהולך ומעמיק ביתר שאת, לאחר שגם שפחתה של לאה היא ילדה כאין שפחתה של רחל, אנחנו רואים שהדברים הללו מחלחלים גם לילדים. ראובן לא היה פה גדול, הוא היה ילד בגיל 4-5, לא יותר מזה, לפי סדר הלידה. וכיוון שכך, כשהכתוב מספר לנו בעיצומו של תיאור רצף לידת הבנים, וילך ראובן בימי קציר חיטים, וימצא דודאים בשדה, ויבא אותם אליה אמו. והדודאים, כפי שכבר מאירים רבים, נתפסו, בצדק או שלא בצדק, כגורם לפריון, לפרי שיכול לגרום לפריון, ואם הוא מביא אותם, הילד הקטן מבין את המתח בבית, הוא הולך לקחת פרי שהוא נתפס כראוי לפריון. והוא מביא אותם אל לאה אמו. הוא חש את המתח שיש בבית בין אמו לבין הגבירה האמיתית בבית. ותאמר רחל אל לאה, תני נא לי מדודאי בנך. הנה אנחנו רואים פה איזשהו ניסיון באמצעות הדודאים הללו לשנות את המציאות. ויאמר לה, המעט קחתת את אישי ולקחת גם את דודאי בני? במילים אחרות, גם בהתנהלות הזאת, גם בדו-שיח הקצר הזה, מזכיר לנו הכתוב את המתח הגדול בין לאה ובין רחל. ברצון להקים בית, ברצון להעמיד ולדות ליעקב אבינו, ברצון לקדם את בית ישראל. אנחנו מוצאים את המתח הזה שהוא מחלחל גם לילד הקטן שחש בו, והוא יוצא ומתערב במעמדה של אמו שנשכחת, שדחוקה הצידה על ידי לאה, מנסה באמצעות הדודאים לשפר את מצבה. ואכן היא זוכה בעניין, ותאמר רחל, לכן נשכב עמך הלילה, תחת דודאי בנך. ויבוא יעקב מן השדה בערב, ותצא לאה לקראתו, ותאמר אליי, אליי תבוא, כי שכור שכרתיך בדודאי בני. וישכב עמה בלילה הוא. וישמע אלוהים אל לאה, ותר ותלד ליעקב בן חמישי. הנה היה פה איזה ותעמוד מלדת, היה פה השתדלות לפרוץ את המעגל הזה שוב, ולהמשיך את מעמדה המיוחד של לאה בתור ולדנית, ואולי הוא עלול היה להיפגע, וכאן ההתערבות ששותף בגם ראובן מביאה אכן לפריצת הדרך. ותאמר לאה, נתן אלוהים שכרי אשר נתתי לשפחתי לאישי, ותקרא שמו יששכר. שוב, אלוהים מתערב ורואה בעוני ורואה את מעשיי ומזכה אותי בעוד בנים. ואתר עוד לאה ותלת בן שישי ליעקב. ותאמר לאה, זוודני אלוהים אותי זה וטוב. הפעם יזבלין אישי, כי ילדתי לו שישה בנים, ותקרא את שמו זבולון. ואחר ילדה בת, ותקרא את שמה דינה. בין אם זה היה באותו הריון כפי שיש חלק מהפרשנים שאומר, ואחר לא כתוב פה ותר, אלא ואחר ילדה בת, דהיינו אחרי זבולון, והוא היה תאום, וזה אולי מסביר את ההפסק שהיה במשך כשנה, לאחר שהיא הייתה כל הזמן, בלשון הבדיחה, בעגלה או בזמן קריב. הנה אנחנו מוצאים פה שהיא כאן ילדה בת וקוראת את שמה דינה. דינה הייתה אחרון הצאצאים שילדה לאה, השביעית במספר מבין הצאצאים. הנה כי כן המציאות הייתה קשה. הרבה שנים עמדה רחל מילדת. וכאן, רק כאן, ויזכור אלוהים את רחל, וישמע אליה אלוהים, ויפתח את רחמה. ותר ותלת בן. ותומר, אסף אלוהים את חרפתי. הנה היא חרפה. חרפה גדולה היא חשה. והנה כשנולד הבן הזה, נאספה חרפתה, נתלה חרפתה. ותקרא את שמו יוסף, לאמור יוסף השם לי בן אחר. שמו של יוסף הוא דו-כיווני. הוא גם בא לדבר על שעבר, שעם לידתו סולקה החרפה שהייתה אותה עד כה, בשל היותה שלא העמידה ולדות, ובין המציאות האחרת שבה אנחנו מוצאים את המצב שבו אנחנו יכולים לראות את המציאות האחרת, שבה יש לנו גם מצב שהקדוש ברוך הוא יוצר מצב של עתיד, בו היא מבקשת שיוולד לה בן אחר. ויהי כאשר ילדה רחל את יוסף, ויאמר יעקב אל לבן, שלחני ואלך אל מקומי ולארצי. הנה ילדתו של יוסף סגרה את פרק השהות. יעקב אומר, הגיע הרגע שבו אני יכול להשלים את העניין, לקום וללכת, לקום ולצאת. זאת בדיוק הייתה המגמה, זה בדיוק היה הרצון. ואכן, יש פה התארגנות ורצון לצאת לדרך. נסגר המעגל, וכאן הוא חותם על עוד הסכם, ועוד 6 שנים הוא נתקע אצל לבן במסגרת העבודות שהוא מבצע. בכל מקרה, סדר הלידה הזה הוא בעצם הבסיס לכל ההמשך. כבר בלידתו יוסף זוכה למעמד מיוחד. כבר בלידתו זוכה יוסף לבן הבסקונים, לבן הראשון של האישה האהובה, והוא באמת זוכה למעמד מיוחד. לא קטונת הפסים היא ששינתה את מצבו, כבר בלידתו השתנה מצבו. קטונת הפסים בהמשך והחלומות היו רק ביטוי למה שנוצר כבר בראשית הדרך. עוד בשלב הראשוני, בכל התהליך הזה, הלך ונוצר, הלך ונבנה. עוד בראשית הדרך, יכולנו לראות פה שלידת יוסף הביאה למציאות חדשה בתוך בית יעקב. המתח הגדול הזה בין האחים הגדולים יותר, בניה של לאה, לא נוצר בחלומות. הוא התחיל כאן, במתח שהיה בין האימהות, עוד בוויכוח ובדעות ובשמות שכל אחד נשא. קיפלו בכך תחושות עמוקות, תחושות של קיפוח, תחושות של מתח, של קנאות, של תחרות. אותם תחושות ראשוניות הם אלה שעלו ובצבצו ובעצם יצקו את מערכת היחסים המורכבת שבין יוסף לבין אחיו. וכל הדברים הללו לא נולדו אז בחלומות, אלא החלו כאן בלידה ובטרם יצירתו של יוסף. ואין ספק שצירתו של יוסף וכל מה שקרוך בכך יצרו את התשתית הנכבדה שיביאו אחרי כן לחלומות, שיביאו אחרי כן לקנאה. נכון הוא שהדברים הללו קיבלו חיזוק רב גם באירועים נוספים. אם זה בצורך לסדר את המשפחה לקראת המפגש עם עשיו, והעובדה שהוא מעמיד את כולם בשעת סכנה נוראה מול עשיו שעלול להרוג את כולם, את יוסף ואת רחל אחרונים, זה אמירה בוטה מאוד וקשה מאוד, והיא בהחלט חידדה עוד יותר את מערכת היחסים שגם קודם הייתה קשה. אין ספק שכאשר בהמשך מתה רחל ואחיו הקטן בנימין שזה אתה נולד נותר הוא ויוסף האח נותרו יתומים, אין ספק שהשבר הזה היה שבר שהביא את יעקב לקדם או לחבב ביתר שאת את בניה של רחל, אותם בנים שנותרו כרגע גם בלי אם, לאחרים הייתה אם והם נותרו ללא אם, והעובדה הזאת ללא ספק חיזקה ביתר שאת את הרצון ואת המאמץ כדי לחפות על החלל שנוצר. יעקב שימש להם גם אב וגם אם. והדבר הזה, או האפליה המתקנת הזאת במונחים המקובלים היום, העלתה ביתר שאת את רוגזם של האחים, העלתה ביתר שאת את המתח שנוצר עוד בתהליכי הלידה. וכל אלה כמובן קרמו אור וגידים והפכו לדברים קשים באמצעות הכותונת שייחדה אותו וסימנה אותו באופן ברור, והחלומות ששיקפו את כל המציאות המורכבת הזאת, את המתח הגדול הזה על החוויה של האחים, על מרכזיותו של יוסף, על מעמדו המובחר והבכיר, כל אלה בלי ספק היו לרועץ ליוסף ביחסים עם אחיו. הנה כי כן, כשאנחנו באים לדבר על יוסף והאחים, אנחנו לא יכולים להימנע מלהתבונן התבוננות מאוד מאוד מפורטת במה שהתורה העריכה בו הערכה רבה מאוד. היא תיארה בפרטי פרטים אותם 20 שנה, ודווקא במה שהתורה מעריכה מבחינת הפסוקים, הוא הפירוט הגדול והנכבד שבו היא מתארת לנו את כל התהליך הזה של לידת הילדים, לידת בניה של רחל, בצד לדתם של הבנים של לאה ושל השפחות. והתהליך הזה, שגם השמות משקפים את מערכת היחסים הסוערת, השמות מרמזים למערכת הזאת, היא בעצם הדבר שהביא למורכבות גדולה ביחסים ובאחריות, בקשרים ההדדיים, מכאן והלאה, גם בפרשת דינה וגם בפרשת יוסף ואחיו, ולאורך כל הדרך כל אלה הולכים ומתפתחים, הולכים ומתבררים. על בסיס אחד, על בסיס של שמות ולידה, תהליך שמתרחש, כפי שאמרנו קודם, במשך שנים הרבה, לא יום ולא יומיים ולא שעה ולא שעתיים. זהו תהליך ארוך שנמשך לאורך 7 שנים בליבם של אותם 20 שנה שיעקב אבינו ישב אצל לבן. נכון הוא שהדברים תפסו תאוצה באמצעות אירועים נוספים, אבל כאן הונח הבסיס. ועיקר העשייה של יעקב אבינו היא בניית הבית. בית יעקב נבנה בתנאים קשים, במתח גדול, במציאות של מתח פנימי ובמתח מול לבן מבחוץ. זה עניינה של הפרשה. ההתפרצות בסוף, שכולם בעצם מתאחדים סביב יעקב מול לבן, בעצם אומרת הכל. שלמרות המתח הפנימי, למרות החששות והקשרים ההדדיים, המסובכים, כל אלה יחד לא יכלו בסופו של דבר לבלום ולמנוע את כל מה שקרה בהמשך. ובאיזשהו מקום הבית הזה שיעקב אבינו בונה בתוך מסגרת פנימית עם כל המורכבות שבו, יוצא כבית מאוחד מול מדיניותו של אבם, והם יחד מתייצבים מול עשיו, והם יחד מתייצבים עם כל הסדקים ועם כל הבעיות שיש פה, אבל הם מתייצבים יחד בהמשך במעשה דינה ובהמשך בטראומה הכבדה של היחסים עם יוסף לאורך כל הדרך. שלום שלום.